טוב, אנחנו מאוד שמחים לארח פה את רבו של שליסל, שעושה כבר הרבה שנים בהכנת מהדורה של ירושלמי עבודה זרה, עם פירוש, עם חזון, להרחיב את זה לעוד מסכתות, ולהנגיש את הירושלמי לאנשים שילמדו בזה בדרך, בסוגיות קצרות, מבוארות.
נכון? איפה כל זה?
ככה, סיפרת לי ב...
אוקיי,
אם זה לא, אז אנחנו עכשיו...
לא, אתה מבין בסדר גמור.
השלחן שלנו הוא עזרא, שעובד עם רב משה, שהאמת מאוד מרגש אותי שאדם שפרנסתו בטכנולוגיה, בהנדסה, שהוא גם בוער בו הפצת תורה והוראתה, אנחנו... מקצרים בדברי הקדמה, לא כי אין מה להגיד יותר, אלא פשוט כי רוצים שתדבר כמה שיותר. אז קדימה, בבקשה.
רק לפני שנתחיל, יש לי פה כמה מקורות למי שלא, מי שאין לו. תמיד יש תמיד כזה, יש מישהו שחסר לו? אז יש מדפים? עוד מישהו? זהו? יאללה, בסדר, חרוצים. כל הכבוד. טוב. שלום לכולם ושוב תודה פרשות הרב מאיר, אני שמח להעביר את מה שאני מעביר. אני עוסק בירושלמי עבודה זרה באופן אינטנסיבי בשנתיים האחרונות, ואני רוצה קצת על מישהו, אולי נתחיל מזה ונשאל קודם כל מישהו, מי מהאנשים פה יצא לו ללמוד סוגיה בירושלמי? לא מתכוון שהוא קרא איזה מובאה מהירושלמי, אלא מי יצא לו ללמוד סוגיה בירושלמי? שקלים, דף יום. שקלים. שקלים זה מפס בבבלי, אז אנשים עובדים ירושלים.
מפס בבבלי הוא שולל המסך כמו הדורות
לירושלים. זה נכון. אוקיי, בסדר. אז אני רוצה להגיד לכם, אני חייב להגיד איזה מילה אחת לפני שנתחיל ללמוד, בהקשר ללימוד של התלמוד הירושלמי. אחד הדברים שמבדילים את הלימוד בין התלמוד הירושלמי לתלמוד הבבלי, שבתלמוד הירושלמי, אם אנחנו מצליחים לקחת את מה שנאמר, אתם יכולים להשתמש במילה טקסט, אני מבין שזה לא מפריע לאנשים, במה שכתוב ב, 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 בדברים, אנחנו מצליחים להבין את מה שהירושלמי אומר, אז השגנו הישג גדול מאוד. אחרי זה אפשר גם לנסות להעמיק, להבין מה הירושלמי חושב וכו' וכו', אבל יש משימה מאוד מאוד כבדה להבין איפה מתחיל המשפט, איפה נגמר המשפט, האם זאת שאלה, האם זאת תשובה, למה זה מתייחס, לחלק הזה של המשנה או לחלק הזה של המשנה. דברים שכשאנחנו לומדים בבבלי זה פשוט כמיים, זה ממש לא בעיה. ואתם תראו את זה, אפשר לראות את זה בכל סוגיה של לומדים. עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע משום שהטקסט עצמו הוא משובש. כמעט בכל סוגיה יש לפחות שיבוש אחד. אפשר לומר את זה באופן ממוצע, ואנחנו נראה את הכל בלימוד של הנאום. וזה מה שמקשה. וגם הנוסח של הדברים, המבנה של הדברים, הוא לא אותו דבר כמו הבבלי. זה הרמית ארץ ישראלית, היא לא הרמית הבבלית, היא הרמית שונה. וגם הלשון היא שונה. לפעמים נראה לנו שיש טעות בנוסח, אבל בעצם זה טעות בראש שלנו, כי אנחנו לא מבינים שהנוסח הוא שונה. אז אני רוצה שתזכרו את הדברים, ואחרי שאנחנו נראה את הדברים, נראה את היופי שיש בתורת ארץ ישראל, את היופי הנפלא ואת הרעיונות הנפלאים שישנם, אני מקווה שנזכה לראות את זה גם בסוגיה שלנו. אז זה ההקדמה. עכשיו בואו נתחיל. אני מסתמך על זה שכולנו מכירים פחות או יותר את הנושאים שאתם למדתם בבבלי. בכל זאת נתחיל עם המשנה, נזכיר רק את המשנה, כי גם הירושלמי וגם הבבלי מתייחסים למשנה. ובואו נקרא רק את החלק במשנה שעליו אנחנו נדון היום. ואנחנו מכירים את האיסור של ימי עדיהם, שלושה ימים לפני עדיהם, בבבל כבר למדתם שזה רק יום אחד, לא חשוב, אבל המשנה אומרת לפני עדיהם שלושה ימים, אסור מלשאת ולתת. אסור מלנהל מסע ומתן, מסע ומתן זה בעיקר מקח וממכר, אנחנו נראה בהמשך שזה גם לקבל מתנה, זה גם חלק מלמסע ומתן, והמשנה אוסרת לנהל מסע ומתן שלושה ימים לפני עדיהם, וכמובן בימי עדיהם עצמם, ושלושה ימים לאחריהם. אז זה בעצם מה שאנחנו היום דנים. עכשיו, בוא נקרא את דברי התלמוד. נתחיל ישר, נגלוש לתוך דברי התלמוד. ואגב, בהערת אגב, אני מאוד אוהב שאלות באמצע, מי שרוצה להתנגד, מי שרוצה, כי אפשר בהחלט, יכול להיות שאני טועה בכל מה שאני אומר, אני נורא אשמח לשמוע. לא, לא, אני בסך הכל, אני תמיד אוהב לשמוע, ולכן אני מאוד אשמח לתגובות וגם תגובות קשות, זה בסדר. טני, למדנו בברייתא, והברייתא הזאת כנראה מתייחסת למשנה שלנו. המשנה שלנו אמרה, שלושה ימים לפני ילד מסור מלשאת ולתת, אז הברייתא אומרת, עבר ונסע ונתן עמו, אם היהודי בכל זאת הלך וניהל את המסע ומתן, מותר. מה זה מותר? מותר ליהנות מהכסף שהתקבל. הוא מכר לו משהו, קיבל תמורת זה כסף. אז בכסף הזה מותר, אין איסור הנאה לכסף. אנחנו תכף נדבר, יש בעבודה זרה המון המון דיבורים, במיוחד בירושלמי, גם קצת בבבלי, לגבי מה קורה שעבר ועבר את האיסור, האם מותר ליהנות, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אבל כאן יש דוגמה אחת. של עבר ונסע ונתן עמו מותר, זה מה שהברייתא אומרת. ולכאורה אין איש חולק על זה. תזכרו את מה שאמרתי, אין איש חולק על זה. אין איש חולק על זה שעבר ונסע ונתן עמו מותר. אז זהו, זה מאוד פשוט. אין בעיות.
איך אתה יודע מה מתייחס למותר? איך, איפה זה כתוב?
כי כתוב, עבר ונסע ונתן עמו. זאת אומרת, במשנה כתוב אסור ולשאת ולתת עמו,
כן.
ובברייתא כתוב עבר ונסע ונתן, זאת אומרת, אם הוא עבר על האיסור ונסע ונתן, מותר להשתמל, מותר ליהנות מהכסף, מותר ליהנות מהנסע ומתן שהוא עשה.
כן, כן, כן,
כן, כן. נמשיך. רבי יעקב ברחה, רבי יוסי בשם רבי יוחנן, ואפילו ביום עדו, אפילו ביום עדו, לפני שאני אתחס לדברים, אני רוצה פה להראי הרעה אחת כבר חשובה, לגבי שמות האמוראים. אתם יודעים ששמות האמוראים, בדרך כלל אנחנו קוראים את זה, אנחנו לא כל כך מתייחסים לשמות, לא תמיד, כן? ויש להם לפעמים חשיבות, בתלמוד מאוד מאוד מקפידים, מאוד מאוד חינכו אותנו להגיד את השמות. ועכשיו, כשאנחנו מסתכלים על השמות של האמוראים בתלמוד הבבלי, אז השמות מאוד מדויקים, בדרך כלל מדויקים. זאת אומרת, אם זה רבי יוסי סתם, אנחנו יודעים אם זה רבי יוסי סתם, אם זה רבי יוסי בן חנינה, זה רבי יוסי בן חנינה. פה, בדרך כלל בירושלמי, רבי יוסי סתם זה רבי יוסי דור רביעי. זה תלמיד חבר לרבי יונה. אנחנו יודעים את זה, כן? פה כתוב רבי יוסי, זה לא יכול להיות רבי יוסי מדור רביעי, בגלל שרבי יעקב ברחה אומר בשמו, כן? אז פה לכן לכם דוגמה טיפוסית שהירושלמי מאוד 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 לוקה בשמות. אתם יכולים למצוא הרבה פעמים בירושלמי שכתוב רבי חייה, כן? רבי חייה, שנראה בבבלי רבי חייה, כולנו יודעים איזה רבי חייה, כן? רבי חייה דור ראשון, דור ראשון למוראים. בירושלמי בדרך כלל כתוב רבי חייה, וזה רבי חייה ברבא, תלמידו של רבי יוחנן, דור שלישי, כן? דוגמאות אחרות, רבי יהושע. רבי יהושע, אם יהיה כתוב, בבבלי לא תמצאו אף פעם, אני חושב, אני מוכן להסתכן ולומר שלא תמצאו רבי יהושע סתם, תמצאו רבי יהושע בן חנניה, תנא, כן, אבל לא המורה, כן? אלא רבי יהושע בן לוי. בירושלים תמצאו רבי יהושע, רבי יהושע, בן לוי זה רבי יהושע בן לוי. אז צריך לדעת, לדעת פה לנחש, משום שקיצרו, מה לעשות? קיצרו, לא עשו, לא ערכו, לא ערכו את התלמוד הזה. ולפעמים זה חשוב שיודעים מי אומר ומה אומר, זה יכול לפעמים לעזור בפיינוח, ממש פיינוח של מה שהטקסט אומר. אז שם כערת אגב, פה זה רבי יוסי, זה כנראה רבי יוסי בן חנין, אבל זה יכול להיות שלא רבי יוסי בן חנין, אבל זה לא רבי יוסי הטיפוס שאנחנו מכירים אותו. נמשיך הלאה. עכשיו, מה רבי יעקב ברחה רבי יוסי בשם רבי יוחנן אומרים? רבי יוחנן, שם רבי יוחנן, שאפילו ביום עדו מותר. זאת אומרת, הברייתא אמרה נסע ונתן עמו מותר. אולי מהברייתא היה אפשר לשמוע שרק בלפני עדו מותר, אבל ביום עדו עצמו, שזה כנראה יותר חמור כמובן, אז זה יהיה מותר. והנה, בא רבי יוחנן ואומר, אפילו ביום עדו מותר, אפילו ביום עדו מותר. כך אומר רבי יוחנן. עכשיו, אני מיד רוצה להפנות אתכם למקור בבבלי. המקור בבבלי, שרב מאיר כבר הזכיר, כבר עמד לנו על זה במה שהוא כרגע העיר בהערת עיניים, 1 ג', מקור 1 ג', זה גמרא שלמדתם אותה, פשוט רק נקרא אותה. הגמרא היא בעבודה זרה ו' עמוד ב'. איבאי אלוהו. מוצגת כאן שאלה. נסע ונתן, זו אותה שאלה של נסע ונתן שלנו, בדיוק אותה גמרא. בדיוק אותו דיון, סליחה. אותו דיון, מהי? רבי יוחנן אמר, נסע ונתן? אסור. אסור, אנחנו ותכף נראה מהגמרא, שבעצם נסע ונתן אסור לרבי יוחנן, זה גם לפני ימי עדן, לא רק בימי עדן, לפני ימי עדן. תכף נראה מי את זה מיד. וריש לקיש אמר, נסע ונתן מותר. אז יש מחלוקת. מה שראינו בירושלמי שזה קביעה ברורה שמותר, בבבלי זה מחלוקת. עכשיו בוא נסתכל את זה, מה המחלוקת? המחלוקת היא בין המוראי ארץ ישראל. רבי יוחנן זה אמר הדעתה של התלמוד הירושלמי. כמו שיש לנו בבבלי רב תנא ופליג, מי שלומד ירושלמי רואה שרבי יוחנן זה הרב של הבבלי. זה אמר הדעתה. רבי יוחנן אומר זה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו רואים שהירושלמי, שלכאורה היינו מצפים שבמקור ארץ ישראלי יהיה לנו, אם באמת כך זה מחלוקת, פתאום אנחנו רואים שבבבלי מופיע אחרת לגמרי. ונמשיך רגע. לאיתי ברבי יוחנן לריש לקיש, עדיהם של כוכבים נשא ונתן אסור, מה הילה לפני עדיהם? לא עדיהם דווקא. זאת אומרת, מהבבלי הזה אנחנו לא נסביר אותו, אבל אני חושב שאפשר, מי שמבין, אפשר כאן מיד לדייק, שלפי הבבלי, בימי עדיהם, לכל הדעות אסור. והמחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, זה רק לפני עדיהם. אז אם אנחנו רואים פה, אנחנו משווים את הירושלמי לבבלי, אנחנו רואים, אחד, בירושלמי יש מסורת ברורה, שנשא ונתן, אדם הלך ונשא ונתן, אפילו שהוא עבר על האיסור, מותר. לעומת זאת, בבבלי, אנחנו רואים שיש מחלוקת. ובנוסף, רבי יוחנן בכלל, נראה בכיוון הפוך, באופסד, בכלל בשוני גמור לחלוטין. עכשיו, יש הרבה דיונים בין חוקרים בעיקר, האם באמת הבבלי הכיר את כל הירושלמי? כן? האם הבבלי הכיר את כל הירושלמי או לא? ויש הרבה שאומרים שהבבלי הכיר את הירושלמי, אבל גם אם הוא הכיר, אנחנו רואים פה שההיכרות הזאת היא לא היכרות מוחלטת, בגלל שבוא נניח שאין פה איזושהי טעות בגרסה או טעות שכל תלמוד הוא אותנטי בפני עצמו. אז אנחנו רואים שבכל זאת דברים לא עברו בדיוק לגמרי ברור. אז אם כן, זה אנחנו רואים, יש הבדל. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על עוד משהו. זה על המושג של העבר ונשא. יש במסכת עבודה זרה, וזה נראה לי דבר חריג, אני לא מוכן לחתום על זה, אבל זה נראה לי דבר חריג, חמישה דיונים, אני ספרתי חמישה דיונים, שדה, חכמים באו ואמרו, אסור, אבל אם עשית, מותר או אסור, יש שאלה. ויש בבבלי גם דינים, ואני חושב שיש מקום לבוא ולדבר גם שם על ההבדלים בין הבבלי לירושלמי. לא את כולם נעלתם, אתם למדתם רק דבר אחד, עבר ונשא, כן? נשא עבור ונשא נשא ומותר. יש למשל מקרה שבו אדם בנה כיפה של עבודה זרה. בנה מבנה לעבודה זרה. בנה כיפה מעל בית המרחץ. אתם תתקלו בזה בהמשך הפרק. הירושלמי אומר, גם אם הוא עבר ונשא, גם אם הוא עבר ובנה, סליחה, בנה בית לעבודה זרה, זה אסור לעשות, מותר ללנות מהשכר. מותר ללנות. תשאלו אותי, למה? הירושלמי לא מנמק. תכף נדבר על מה יכולים להיות הנימוקים. לעומת זאת, יש מקרה שבו יש איסור למכור בהמה גסה. אז ירושלמי אומר שאם הוא עבר ומחר בהמה גסה, קונסים אותו. אסור, הוא צריך כן לשלם את הבהמה גסה. אדם הלך ביין נסך. יין נסך חזל מאוד, מופיעים בפרקים הבאים, הרבה עבודה, הרבה דיונים על יין נסך. ביין נסך, חזל אמרו, הרחיקו בצורה מאוד חזקה את הנסך. אסור לך לעזור למתי שאתה. אם אחי בא ומציע לך עבודה, חבר'ה, זה צריך לעבוד, האדם צריך פרנס. ובאים ומציעים לו עבודה ביין נסך, אסור לו לעבוד. ואם הוא עבד, אסור לו להשתמש בכסף, המשכורת בפח. עכשיו, הירושלמי, לפחות בחלק מן המקרה, אמרתי מקודם, גם במקרה פה ועבר ונשא, וגם במקרה של עבר ובנה, ירושלמי אומר שזה מותר. הבבלי גם אומר שזה מותר, אבל גם אצלנו הוא אומר עבר ונשא מותר, לפחות לפי ריש לקיש. וגם בעבר ובנה הוא אומר שזה מותר. אבל הבבלי מסייג. כמו שפה אצלנו בסוגיה הוא מסייג ואומר, רק לפני ימי אדם, ביום אדם לא יעזור שום דבר, עשית מסע ומתן ביום אדם, אסור לך להשתמש בכסף. ושאלמי אומר לא, אבנם אסור, אבל זה שם, שאנחנו כולם מבינים שברגע שאתה מתחיל להתיר להשתמש בכסף, אז אנשים אולי קצת מתחילים איכשהו להנדס, מה שנקרא, כן? אותו דבר בעבר ובנה. בעבר ובנה ירושלמי אומר פשוט, מותר. בא ואומר הירושלמי, לא, לא, לא. עבר ובנה מותר, שניהם מביאים דברי רבי אלעזר, שניהם זה דברי רבי אלעזר, אבל ירושלמי, אבל עבר ומתר זה רק בתשמישים של עבודה זרה. או אם אתה רוצה להגיד שזה גם בעבודה זרה ממש, זה רק בפטיש האחרון, במכה האחרונה של הבנייה, לא כל הבנייה. אז אני אומר שיש פה איזשהו הבדל. עכשיו, אני לא רוצה כאן לעשות עכשיו דיון חברתי, הלכתי, מה הסיבות להבדלים האלה. אני רק רוצה להגיד לכם שאיך, מה, יותר להסתכל על הצד של הירושלמי, של הירושלמי, ולא לצד של הבבלי. וצריך לזכור שבארץ ישראל העבודה עם הגויים, העבודה, המעורבות עם הנוכרים, הייתה מעורבות מאוד מאוד גדולה. יהודים, הירושלמי בעיקר מתחבר בטבריה, כן? רבי יוחנן, רבי עמי ורבי הכל, 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 הרבה מאוד היו בטבריה, גם בזורים אחרים בגליל, אבל הרבה בטבריה. ליד טבריה, כולנו מכירים את העיר בית שען. עיר בית שען היא עיר נוכרית לחלוטין. ולא מעט מזכירים בתלמוד הירושלמי את היחס בין בית שען לטבריה. וכנ"ל גם בקיסריה. רבי אבא הוא חי בקיסריה, בתוך קיסריה חיו כותים ונוכרים. זאת אומרת, היהודים חיו בצורה מאוד מאוד דומיננטית. עכשיו, השאלות האלה של עבר ונשא ועבר ובנה, הן לא שאלות אם מותר להדליק או לכבוד את המזגן שלא יהיה לנו חם בצהריים. הן שאלות קיומיות בסיסיות של החיים. יהודי צריך להתפרנס, ואין לו דרך להתפרנס אלא אם כן לעשות את העסק עם הגויים, כי אין לו פרנסה אחרת, כי זה מה שיש. ולכן ניתן לנסות להבין שהיו מקומות שגם ירושלמי עשר בעבר ועשר, אני לא אומר שתמיד הוא התיר, אבל אפשר לבוא ולהבין למה יש איסורים, ויש מקרים שבהם אדם על מה הוא עושה, אנחנו אומרים מותר. וירושלמי לא מנמק, בכל המקומות האלה...
גם בבבל זה היה מקרה מאוד דומה.
סליחה?
גם בבבל היה מקרה מאוד דומה, שחיו עם הגויים.
נכון.
אז זה לא אמור להיות הסיבה להבדל בין הבבלי.
אני לא יודע, אמרתי לך, אני לא ברמה הזאת שנתחיל לנתח את זה בצורה היסטורית. אני רק מביא את הצד של ירושלים. אני אומר, אני רק יכול להגיד דבר אחד, שהתופעה הזאת של היתרים פשוטים בירושלמי, לעומת היתרים שהם מסוגננים, הייתי קורא להם בבבלי, היא לא תופעה חד פעמית. אתה רואה את זה הרבה פעמים. זה כל מה שאני אומר, אני לא רוצה להיכנס כרגע לה... והצגתי את מה שאני חושב שבאמת לצלן, אני לא בא כרגע להגיד, להתחיל... אבל יכול להיות ש... לא יודע. תראה, בבבל היו הרבה יותר עשירים מאשר בארץ ישראל, אז זה גם סיפור אחר. טוב. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. אז זה לגבי עבר. אז עד כאן למדנו את הקטע של עבר ועשר. בוא נמשיך הלאה. הקטע הבא ממשיך... אז עד כאן למדנו ברוך הרבה, נעבור לתקע של דתן שורה מספר 3, והשורה מתחילה ותני כן. תכף אני אסביר לכם מה זה הסוגריים האלה שעשיתי פה. ותני כן זה הנוסח שקיים בכתבי היד, זה הנוסח שקיים בדפוס. אם תפתחו את הירושלמי בדפוס, זה מה שתראו, כתוב ותני כן בכל הדפוסים, שרקם הדפוסים לירושלמי, בכל הדפוסים כתוב ותני כן. עכשיו, לפני שקוראים את ההמשך ותני כן, אנחנו כולם יודעים שתני כן, זה בבבלי, אנחנו רגילים, תמיד צריך להכיר את המונחים, מאוד חשוב מונחים. בבבלי יש לנו דתני, וגם בירושלמי יש לנו דתני. מה זה דתני? שהרי למדנו בברייתא. אנחנו אומרים איזושהי טענה, ואז אומרים דתני, שלמדנו כך, שהרי למדנו גם כך. וגם בבבלי, אנחנו אומרים ותני נמי אחי. אני חושב שכולם, כל מי שלומד... שס, יודע שתניה נמי אחי, זה היה ממרה, ואחרי זה התניה נמי חבל להגיד, הנה, למדנו בברייתא, כמו שאמרנו קודם. אני חושב שתמצאו מישהו שיסביר אחרת, כל המיליונים וכל ההיסטוריה היהודית, כל ההיסטוריה של עם ישראל, אף אחד לא יסביר את הבבלי אחרת, ואף אחד לא יעלה על דעתו להסביר את זה אחרת. והנה יש לנו פה תני כן, גם ירושלמי, שכמו שאמרתי, תני כן, זה בבבלי, בירושלמי אין תניה נמי אחי, אז יש תני כן. עכשיו, אם כתוב תני כן, אנחנו ננסה להסביר את זה, שזה בא, איך אומרים, להסביר את מה שנאמר קודם. עכשיו בוא נקרא. ותני כן, במה דברים אמורים בגוי שאינו מכירו? כל מה שאני אומר, מה אני אומר? כנראה אסור יהיה מידע, בגוי שאינו מכירו. אבל בגוי המכירו, אם יש איזושהי היכרות בין ישראל לנוכרים, אם מכירים, אם יש איזו היכרות חברותית ביניהם, מותר. מותר מה? אין איסורי יום אדם. ככה. פשוט מאוד. למה? מפני שהוא כמחניף להם. לפני שאני אכנס כאן למה זה מחניף להם, ומה באמת הברייתא הזאת לומדת, אבל רואים שהברייתא פה אומרת שמבדילה בגוי שבזמן שלא מכירו, אין איסורי יום עדה. בכלל, הפוך. כשלא מכירו, יש איסורי יום עדה. כשמכירו, אין איסורי יום עדה. עכשיו, לפני כן, על מה דיברנו? לפני כן דיברנו על נשא עבר ונשא ונתן עמו, אפילו ביום עדו. תניא נמי לחי. האם זה סיוע למה שנאמר קודם? אני חושב שקשה להגיד את זה. קשה לראות איך זה. אז אולי, באמת, יש לנו פה מצב של שימוש בגרסה. כן? עכשיו, זה בעיה קשה מאוד, כי אנחנו בלוחים, לוקחים את התלמוד, לפנינו יש כתב יד, לפנינו יש לנו דפוס, ואנחנו ככה חופשי חופשי, מה שנקרא. אז במקרה הזה, אז אני אגיד לכם, יש כל מיני צורות איך להתגבר על הבעיה, אז בעיות מסוג כזה, ולפעמים אנחנו באמת לא יכולים, מאוד קשה לעשות את זה, אבל במקרה הזה, ברוך השם, יש לנו על מה להסתמך. אז המקרה הזה הוא מקרה יחסית קל. למה הוא מקרה קל? אני מציע שתסתכלו בתוספות במקור 3ג. אנחנו אחר כך נקרא את המקור הזה בהקשר אחר, אבל אנחנו לא נקרא עכשיו את כל המקור. זה מתחיל ב-3ג תוספות, מסכת עבודה זרה, דף ב' עמוד א', דיבור המתחיל אסור לשאת, וקשה וכו' וכו'. ותדלגו מה שהוא אומר אחר כך, תני, במה דברים אמורים? אז מה היה לפני תוספות? לא היה ותני, כן? היה תני. עכשיו, אין סיבה שלא, אנחנו נגיד את עוד היום עוד כמה פעמים, תזכרו את זה היטב. הכתב יד שיש לנו היום, הוא כתב יד ליידן, שמה שאנחנו יודעים שהעתיקו אותו, זה היה בסביבות המאה ה-13. התוספות עוד קודם. אז זה שיש לנו דפוס כזה בגמרא, זה עוד לא אומר שיש להעדיף את מה שיש לנו בדפוס, זה סתם בגלל שזה בהישג ידינו. אבל אתם יודעים, זה אפילו קדום, בהנחה שהנוסח הזה שיש לנו בתוספות הוא נכון. אז זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, תפתחו, תסתכלו באחד ב', ספר אור זרוע. ספר אור זרוע, אור זרוע יהודי שחי בווינה, יהודי שחי גם כן במאה ה-11, משהו כזה. 13 אתה חושב?
אני לא חושב, אני בטוח.
אוקיי, בסדר. בסדר, אבל הוא עדיין קדום. 1200 ומשהו, כן?
הוא אמצע מאה ה-13.
אוקיי. ומה כתוב אצלו? ועוד מצאתי בירושלמי. תמיד כולם מתבטאים, מצאתי בירושלמי. הוא הוריד מהנפתלים את הירושלמי שהיה לו במתווג באיזה מקום, והוא מצא. זה תמיד מעניין הסגנון הזה. לא כותבים את זה מצאתי בבבלי. אבל בירושלמי מוצאים. שם צריך לחפש. מצאתי בירושלמי, תנא עבר ונשא אסור. סליחה, תנא עבר ונשא מותר. סליחה, אני קראתי מקום, הנשא עמו מותר. כן. אז מה אנחנו רואים מכאן? שיש לנו לפחות סיוע למה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לבוא ולומר שהתני הזה, וזה...
אתה מעוניין להמשך השורה.
סליחה?
אתה מעוניין להמשך השורה אחרי...
נכון, סליחה. תודה שתיקנת אותי.
ביקשת שאני אתערב.
לא, אני רוצה שתתערב. תודה רבה. מצוין, זה התערבות, אתה יודע, זה goes out saying, איך נקרא. רבי יעקב בא בשם רבי יוחנן, אפילו ביום עדה ותני, ותני, במה דברים אמורים? ותני. פה תקוב עם וו, כן? ותני. יכול להיות גם שלא כל כך דייקו עם הווים האלה, אבל לא כתוב תני, כן. עכשיו, למה זה נורא נורא חשוב אם זה תני כן או תני? בגלל שכשאנחנו באים לפרש את הברייתא הזאת, שבמה דברים אמורים, בגלל שאנחנו מכירו, אנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו צריכים לפרש את הברייתא עם המשך של מה שנאמר קודם, כי זה סיוע, או להגיד לא, זה בכלל דיון חדש. אל תנסה בכלל לקשר את מה שנאמר פה למה שנאמר מקודם. לכן זה נורא נורא חשוב אם זה תניא נמי אחי כמו בבבלי או לא. זה לא שאלה של מה בכך. אז אנחנו עכשיו בשלב זה מחליטים ביחד, אנחנו לא נתחרט אחר כך, אבל אנחנו מחליטים שזה תניא. ויש פה דיון אחד, סליחה, כן.
תניא לבד גם יכול להיות על המשנה, לא על
בהחלט, בהחלט. אני חושב שזה גם... אני גם מציע לפרש ככה. שזה על המשנה, כן, בבקשה.
אתה מחליט
ולא
מתעניקן, כפי שכתוב. בגלל קושי בהבנה, אתה לא יודע לפרש את הגרסה שיש לפניך, למרות ש...
נכון, נכון. יש.
אין הרבה עדים נוסח גרושה.
נכון.
אבל מה שיש, זה לא מצביע בכיוון הזה. זאת אומרת שאתה מעדיף לתקן את הטקסט כדי שזה יותר קל להבין.
שזה יהיה לא שזה קל להבין, שזה יהיה נכון להבין. אני עושה כרגע בלימוד תורה לאמיתתה. אני לא עוסק בקלות. סליחה שאני מתקן אותך, המושג פה מאוד מאוד חשוב. אני, המטרה שלי זה להבין באמת מה חזל אמרו. ואני לא רוצה להסתכן חס ושלום ולהגיד דברים שאני ממציא ולא שחזל אמרו. אז זה הסיבה, לא בגלל שאני רוצה שיהיה קל להבין. כי דווקא, זה לפעמים קורה הפוך. שמשהו שיהיה קל להבין, אז אנשים, סלח לי, מסרסים את הטקסט. סליחה שאני מתבטא בצורה כזאת, כן? אז המטרה היא לא... עכשיו תמשיך.
הרב מאיר הוא המחיר הפילולוגיה, אבל מהמעט
שהצלחתי
להבין בפעמים שהוא הזכיר, שאם יש קושי בלהבין את הטקסט, אז זה דווקא מצביע על הנכונות של הטקסט ולא על ה... הרבה פעמים זה מצביע על זה שתקנו את הטקסט אחר כך כדי שיהיה מובן.
אבל השני ראשונים, בכל הטקסים, רק כתב יד ליידן,
ואחר. רק כתב יד ליידן, אבל כתב
יד ליידן. תראה, איזה רחי.
אני השלם היחיד שתושם.
התמונה באמת, אני לא יכול לחוות דעה פה כי אני צריך יותר מידע, אבל קודם כל, אם הכלל הפילולוגי שעזרא הזכיר, שהקשה עדיף, אז צריך להבין, הקשה עדיף לא משובש עדיף. קשה זה שהוא קשה לך. אבל אם זה נראה משובש, זה לא עדיף. עכשיו, האם תנאי כן הוא משובש, זה צריך לבדוק איך זה מונח, זה תרמי. ולכן צריך לבדוק אם הוא מופיע בעוד מקומות, האם הוא תמיד מופיע במשמעות שתנא נמי אחי.
אז יש...
מי שכתב על זה, זה ליבוסקוביץ', מורי ליבוסקוביץ', המחיר שלי בדוקטורט, שהוא כתב מילון המונחים של הירושלמי, אז צריך לי... עכשיו, אם אכן יתברר שבכל ההופעות של תנאי כן בירושלמי זה תנא נמי אחי, אז זה נראה משובש. עכשיו, לגבי הראשונים מהווים סוג של עד נוסח, אני לא חושב שיש משקל להודעה אם הוא חיו 100 שנה או 100 שנה אחרי או לפני כתב יד ליידן. אני לא חושב שזה בעל משמעות. יותר השאלה אם הם מנסים לצטט באופן מדויק, אם הם מביאים בפרפרזה. כלומר, זה, וגם צריך לראות מי העתיק את הראשונים האלה. כלומר, לכן אני לא יכול לנקוט פה עמדה במקרה הספציפי.
לא, זה ברור. לא ברור אם הראשונים באמת, כמו שאתה אומר, ציטטו משהו שהיה מולם או שהם גם פרשו. לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, קשה לדעת. הספר שהוא הזכיר, זה קוראים לספר הטרמינולוגיה של הירושלמי של מוסקוביץ', שהוא ספר מאוד חשוב באמת, שהוא מזכיר, הוא באמת על המונח הזה, ותני כן, הוא כותב, שלפעמים הירושלמי משבש, הוא כותב ואומר ותני, הוא נותן דוגמאות כאלה. כן? אולי הייתי צריך להזכיר את זה קודם, לא אמרתי את זה.
אלא, הוא טוען שלפעמים תני כן לגבי הלא כתני נמי אחי?
כן.
לא צריך להגיע פה.
הוא משבש, הוא אומר שזה משובש, הוא צריך להיות תני. כן?
אוקיי.
אז יש כאלה מקרים. כן? אז במקרה הזה הוא עשה את העבודה הזאת. אבל אני מסכים איתך, באופן עקרוני אני מסכים איתך שיש פה דיאלקטיקה מאוד לא פשוטה. להחליט מתי אתה מתקן את הטקסט, מתי אתה מפרש, זה עבודת פרח. ובאמת כל מקרה הוא לגופו, וזה משהו דבר. עם כל הטרמינולוגיה של הדברים, וצריך לקחת את כל הנתונים, איך אומרים, לראות את כל מה שיש לך מול הזה, וזה מה שאני עושה, אני לוקח את כל הנתונים שישנם מהראשונים, וגם לוקח רעיונות, כל מה שרק נכתב, ומנסה לראות, לנסות להגיע למקום האופטימלי, אני לא רוצה להגיד האמיתי והנכון, כי זה אתה אף פעם לא יכול להוכיח את מה שאתה אומר. אוקיי, עכשיו אתה יודע מה, אני רק רוצה, אם כבר אתה שאלת, אז בוא נקרא את המקור של הפני משה 3ב. פני משה עושה אולי מה שאתה היית רוצה את זה. כן? פני משה מפרש את הוותני כן. עכשיו, ואתה תגיד לי אם מוצא חן בעיניך הפירוש שלו או לא. פני משה אומר, ותני כן, תניא נמי אחי, אתה יודע, אני אפילו לא שמתי לב, הוא ממש משתמש במילים האלה, תניא נמי אחי, בגלל שהפני משה, הרבה פעמים מסביר על פי הבבלי, הוא גם משתמש בלשון הבבלי, תניא נמי אחי, דהקלו בדיעבד, כמו שהקלו בעקום המכירו אפילו לכתחילה. זאת אומרת, אומר הפני משה, התניא נמי אחי, זה כמו שהקלו פה, ככה הקלו פה. טוב, אני קשה לי לקבל את זה, בגלל שאתה יודע, בשיטה הזאת אפשר להוכיח כל דבר ולהדגים כל דבר. אם הקלו פה, אז הקלו פה, אם החמירו פה, והחמירו שם. עכשיו, אני מבין למה הוא פרש ככה, כי זה מה שהיה לו מול העיניים, אז זה מה שהוא פרש, אני יכול להבין אותו, אבל אני מצטער, לי קשה לקבל את זה. אז לכן אני אומר, במקרה הזה, זה מה שהוא הצליח להוציא. עכשיו, אם אתה מקבל את זה, בבקשה, אני קשה לי לקבל.
אפשר גם לפרש קטן, כן, לא קטן לנמי,
אלא קטן עוד. לא, אבל זה לא, זה לא ברור המונח, זה תסתכל בטרם, זה באמת, צריך להכיר את המונחים. כשאתה נתקל בכזאת, אתה צריך להיות באמת, כמו שהוא הזכיר, יש שני ספרים עיקריים, יש ספר אחר של משה עשי, שגם הוא לקח את כל הלשונות שישנם בירושלמי, ואתה יכול לקחת את שני הספרים האלה ולראות את השימוש של המונחים. אם זה לא השימוש במונח, אז אתה לא יכול להמציא. יש לך שכל זאת, אתה חי באיזושהי מסגרת. אוקיי, אז עכשיו בואו נמשיך עם התני, ואנחנו מניחים שזה דין חדש, וכמו שאתה אמרת, זה מתייחס למשנה, וזה אומר ככה, שאם יש לנו היכרות עם הגוי, אז הוא כמחניף. עכשיו, כמחניף, זה ביטוי קצת שלילי, נכון? מתחנף, זה לא... אבל יכול להיות שעם הגוי זה אפשרי, כן? אני לא ראיתי את השימוש של הביטוי הזה, אני חיפשתי, לא ראיתי את הביטוי הזה בעוד שימוש בקונטקסט כזה, שזה לא ראיתי כזה שימוש, גם השימוש הזה לא מופיע בבבלי, אבל כמחניף, הכוונה הוא רוצה ליצור איתו קשרים. ולפעמים צריך ליצור קשרים, בשביל מסע ומתן, מכירים אחד השני, יוצרים קשרים, כולנו יודעים את זה בעסקים, צריך ליצור קשרים. אנחנו לא פה, אין פה עניין של עבודה זרה, אין פה עניין של הכרה בעבודה זרה, יש פה עניין של יצירת קשרים. אז בואו נבחין בין יצירת קשרים לבין חד ושלום הכרה בעבודה זרה. עכשיו, נחזור רגע לירושלים. הברייתא הזאת היא ברייתא שמאוד מאוד מעניינת, משום שהיא קצת מקטינה כמעט את הכיף של האיסור. כי אם אתה אומר שכל איסורי יום אדם קיימים רק כשאני לא מכיר את הגוי, רק אם אני מכיר אותו אין איסור, מה זה מכיר? מכיר זה, שלחתי לו פעם אימייל והוא ענה לי, מכיר, מכיר, אנחנו מכירים, אתה יודע, מכירים זה עניין יחסי, אבל בסך הכל, אני מנהל מסע ומתן עם אנשים שאני מכיר, לא עם אנשים שאני לא מכיר. אז מה נשאר לנו מהאיסור? אז עכשיו תראו, זה לא סתם שלא מה נשאר לנו מהאיסור. אני רוצה לראות לכם שנייה את התוספתא, שהיא אומרת משהו, תוספתא 3א, מקום מספר עד 3א, תוספתא מסכת עבודה זרה. בואו נדלג על המוכרים להם ונותנים להם מתנת חינם, כי זה הוא טקסט בשביל בפני עצמו קשה, נעזוב אותו. במה דברים אמורים? בגוי שאינו מכירו. או שהיה עובר ממקום למקום. פה יש לכם רמז, איך זה יכול לקרות. אבל אם הוא היה אוהבו שכנו, הרי זה מותר. אז פה יש לנו איזשהו פער מסוים בתוספתא, כי צמה בצד אחד את גוי שאינו מכירו, בצד שני הוא אוהבו שכנו, אבל יש משהו באמצע. שהוא לא אוהבו ושכנו, אבל מצד שני הוא מכיר אותו, אז התוספתא לא אומרת. אבל אתם רואים שפה יש איזשהו קצת הגדרה אחרת לאיסור. זה תמיד שווה לראות איך אותה הלכה מופיעה במקומות אחרים. אבל שימו לב שההלכה הזאת היא בכלל לא מופיעה בבבלי. לא מוכר הברייתא בבבלי. אין. עכשיו תראו מה שקרה. הראשונים מה הם עשו? הראשונים לקחו את מה שירושלמי אומר על גוי, גוי, גוי שלא מכירו, והשתמשו בזה לפסק הלכתי. להקל בכל, בכלל באופן כללי, בכל איסורי ימי אדם. וזה דבר מדהים. אתם יודעים שבדרך כלל לא פוסקים כמו הירושלמי. ירושלמי זה באמת לימוד תורה לשמה במובן הזה, כן? פוסקים לפי הבבלי. מתי כן? יש כל מיני דעות שפוסקים לפי ירושלמי רק שזה לא סותר את הבבלי וכל מיני דברים כאלה. אבל למעשה, לא פוסקים לפי הירושלמי. פוסקים לפי הבבלי, כן? הריף באיזשהו מקום אומר בעירובין, שאנחנו אפילו, אנחנו סומכים על הקודמים שלנו, שהחכמי בבל למדו את הירושלמי, וכשהם הביאו את מה שהם הביאו, אז כנראה שהם כבר ידעו, כבר הכירו את הירושלמי, ואנחנו הולכים לפיהם, לא מסתכלים על הירושלמי לפי הריף, כן? ריף בעירובים. ובכל זאת כאן, הראשונים תפסו את הירושלמי. זה מדהים. תסתכלו במקור מספר 3ג. כבר הסתכלנו עליו קודם כשדיברנו על הנוסח. מקור 3ג, תוספות עבודה זרה, דף בית עמוד א', דיבור המתחיל אסור לשאת. שאלות עושות, וקשה. אגב, התוספות הזה, הדיון הזה מובא בעוד ראשונים, אני הבאתי רק מקור אחד. קשה. על מה סמכו העולם לשאת ולתת ביום עד הכוכבים עם ההם? ביום עד. ראינו בבבלי ללא שום חל וסרק, אפילו ביום עדן, לכל הדעות אסור, אף אחד לא חושב על זה אפילו. קשה, אז איך אנחנו עושים דבר כזה? ופה אני מדלג על איזשהו דיון בתוך התוספות, ואני רוצה לדלג ולהגיע לאינמי. אתם רואים שלוש נקודות ואחרי זה אינמי? רואים? אינמי, יש לסמוך העיד את טענה בירושלים על מתניתים. הנה, מה שאתה אמרת קודם. התנא בירושלמי, ככה גם תוספות הבין כמוך, כן? שהתנא הזה הוא על המשנה. הוא לא כמו שהפני משה הבין, שזה לא חשוב. התנא של המתניתים, ואסור לשאת ולתת. תנא, באמת דברים אומרים בבית חמישים לא מכירו, אבל בבית חמישים מכירו, מותר מפני שהוא כמחניף. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, של כל ההיתרים האלה של הירושלמי, של עבר ונשא מותר, שמכירו וכל הדבר הזה, כל המכלול הזה לא מצאנו אותו בבבלי, כי הבבלי פסק, עבר ונסע לפי רבי יוחנן, לפי אם כבר מותר זה רק ביחודו, ובוודאי לא בגוי שמכירו בכלל הוא מוכר, ובכל זאת אנחנו נוהגים אחרת. אוקיי, אז נסמוך על ירושלים. אז ברוך השם שיש לנו את הירושלים שחלנו לסמוך עליו. אז זה דבר מעניין לכשי עצמו, שאתם רואים שבכל זאת, בכל שאמרתי קודם, שבדרך כלל לא פסקים כירושלים, ואגב, זה לא פעם ראשונה בעבודה זרה, זה קורה לא מעט בעבודה זרה, כנראה גם במקומות אחרים, שבעצם דיונים שלא קיימים בבבלי, ובאמת הראשונים פסקו לפי הירושלמי, בדרך כלל זה להכיר, כן? ופסקו, פסקו, פסקו לפי הירושלמי. אוקיי, אז עד כאן אנחנו למדנו איך הראשונים השתמשו בישראל. עכשיו אני רוצה לראות לכם בכלל משהו אחר לגמרי. אנחנו למדנו במשנה, אני קורא פה במהירות את הקטע, תני עבר ונסע ונתן עמו מותר, רבי יעקב ברח, רבי יוסי שם רבי יוחנן אומר באפילו ביום עדו, ואז למדנו את תני במה דברים, תני במה דברים אמורים, בגוי שאינו מכירו, אבל בגוי המכירו מותר, לפני שהוא כמחניף להם. זה מה שיש לפעמים. עכשיו אני רוצה לומר לכם, שזה לא לכולם היה את מה שיש לפעמים. וזה חשוב. ללימוד זה ודאי חשוב. ואני רוצה שנקרא את המקור מספר 1א, ברמב"ן. הרמב"ן היה ציוני גדול, הוא גם למד הרבה ירושלמי, אני בטוח שיש בזה קשר. דרך אגב, הרבה אנשים שעסקו בירושלמי הם היו אנשים ציוניים. והרמב"ן הוא עסק הרבה בירושלמי, הביא הרבה ירושלמי. זה חשוב, כי הוא עוזר לנו מאוד להבין את הירושלמי. אז הוא אומר ככה, ועוד מצאתי בירושלמי, תנא עבר ונסע, אסור. בכלל משהו אחר. אחד אומר כחול, אחד רואה לבן, ופשוט גמרא אחרת. בגוי שאינו מכירו, אבל בגוי המכירו, מותר שאינו אלא כמה חניף לו. עשה לנו פה שורה בהם, עכשיו שמתם לב, הלכה לנו שורה. וגם זה נראה כאילו כאיזו ברייתא אחת כזאת. עכשיו דרך אגב, לא רוצה להקשות עליכם יותר מדי בשיעור, אבל אפשר לראות מהרמב״ם להבין שגוי המכירו זה כאילו המשך של עבר ונסע. עכשיו בא לאגב להגיד, מתי אומר עבר ונסע אסור בגוי שאינו מכירו, אבל אם עבר ונסע מותר, אבל אם הוא מכירו עבר ונסע מותר. ככה אפשר להבין את הירושלמי לפי הרמב״ם. הרמב״ם בעצמו אומר לא להבין ככה את הירושלמי. בסדר? אני לא הבאתי לכם את זה פה, כי אני לא רציתי יותר מדי לחומרים להתפרס בשיעור, אבל הרמב״ם בעצמו אומר שככה לא צריך להבין את הירושלמי. אלא הרמב״ם אומר שיש פה שני דינים, צווי דין. דין אחד עבר ונסע אסור, ודין אחד גוי שמכירו. עכשיו, ודרך אגב, לא רק הרמב״ן יש לו את הגרסה הזאת. גם לריטב"א, באחד ד', אתם יכולים לראות, לא נקרא את זה יותר מדי, אבל אתם רואים, חידושי הריטב"א, דגרסינא נתן עבר ונסע אסור, פירוש ביום עדם. וזה מאוד מאוד חשוב, זה קצת עוזר לנו להבין מה זה עבר ונסע אסור, פירוש ביום עדם. זה עדיין בסתירה מוחלטת למה שאנחנו ראינו מקודם. כן? מוחלטת. משום שאנחנו למדנו מקודם, שרבי יוחנן אומר, שאפילו ביום עדם מותר. ופה אנחנו רואים שבגרסה של הרמב"ן והריטב"א, גרסה אחרת לגמרי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד פעם, שזה, ואמרתי את זה כבר קודם, זה שברמב"ן יש גרסה אחת ובדפוס שלפנות יש גרסה אחרת, זה עוד לא אומר שיש לאמץ את הדפוס ולא את הרמב"ן. לא אומר. צריך לראות כל מקרה, ויש הרבה מקרים, לא מעט מקרים, שזה הפוך. שצריך לקחת את הרמב"ן ולשים אותו בתוך הירושלמי שלנו, ולא כמו שיש לפנים. זו דעתי, כן? אז צריך כל מקרה לגופו. במקרה הזה, אני לא צריך לעשות ככה, אבל אתם רואים שלא היה משהו אחר. עכשיו, תסלחו לי, יצא מהדורה של הרמב"ן, של הרב ישראל זלמן מלצר. כן? והרב ישראל זלמן מלצר, מה שהוא עושה שם במהדורה שלו, תסתכלו שם, אם אתם תפתחו את זה, תראו, בעירה למטה, הוא מתקן את הרמב"ן לפי ירושלמי שלנו, שיהיה הכל יפה, אמרת, יפה ונקי. עכשיו, יסלח לי, רבי זלמן מלצר, שראש ישיבת עץ חיים, מי אני שאני זה, אבל אני חושב שרואים גם בריטב"א, שאומר מפורש כמו הרמב"ן, אפילו ביום בדם, בוא נניח שהריטב"א לא העתיק מהרמב"ן, אז אתם יודעים, לא נראה לי התיקון הזה. יכול להיות, אבל לא נראה לי התיקון הזה. ולכן...
אם הריטב"א העתיק מהרמב"ן זה יותר טוב.
כן. אבל לא ברור. ברור שהרשב"א העתיק מהרמב"ן.
אני צריך להבדיל בין שתי שאלות. שאלה אחת היא מה הנוסח בירושלמי. שאלה שנייה היא מה הנוסח של הירושלמי ברמב"ן. הוויכוח שלך עם הסדר באמת זה הוא לא על הירושלמי, הוא על הרמב"ן.
נכון.
אז אם הריטב"א מעתיק ברמב"ן, אז תלמידו של הרמב"ן, נגיד מה היה כתוב ברמב"ן. זה עדיף לך שהוא העתיק.
כן.
שדרך נכון. כל פעם שיש נוסח של תלמיד של מישהו שמופיע גם אצל רבו, בירושלמי זה חשוד שהוא העתיק מרבו.
כן,
זה דרך גם הירושלמי.
לפעמים הוא אומר את זה מפורש, הרשב"א אומר במפורש מצאתי ברמב"ן. זאת אומרת, זה אפילו מגלה לנו את מה שאתה אומר. כן, אני מסכים איתך לגמרי, כן. אבל אנחנו רואים פה שחכמי ספרד, אפשר לומר את זה ככה בצורה מוכללת, כן? סליחו לי שאני קצת מכליל. נדמה לי שגם ברשב"א זה אותו דבר, אני כבר לא בטוח, אבל כמו שאמרת, הרשב"א כנראה העתיק מהרמב"א. יש גרסה אחת. לעומת זאת, חכמים אחרים, שזה האור זרוע שראינו קודם, תוספות ריט שחי באיטליה, שלא הבאתי לכם אותו, פחות או יותר, כולם באותה מסגרת של שנים, באופן גס, במרחק של היום מהם, שלנו מאיתה מהם, זה בוודאי נכון. אז אנחנו רואים שתי אסכולת חכמי ספרד שהיה להם דבר אחד. אני לא יודע אם זה באמת עובר בגלל שהיה להם נוסח, כנראה שכן. אבל במובן מסוים הרמב"ן הרבה יותר מתאים לבבלי.
אז אתה לוקח את זה בחשבון?
כן.
אולי יש פה השפעה של
הבבלי. אולי. תשמע, אני נורא מפחד להגיד.
במה זה דיבר?
יש דברים שאני מפחד להגיד אותם.
ירושלמי שמתאים לבבלי.
אני, יש לי מקרים שאני כמעט אומר בוודאות, פה אני לא יכול להגיד את זה, אבל יש מקרים שאני אומר בוודאות כמעט, שהרמב"ן, תראה, הראשונים הם לא כמו המפרשים האחרונים, כמו הפני מוישה. יש תופעה, שאני קורא לה, תסלחו לי למילה, אני מקווה שזה בסדר, שאני אומר, יש תופעה שאני קורא לה בבליזציה. מה זה בבליזציה? שאנשים מסבירים את הירושלמי כמו הבבלי. ככה אני קורא לזה, כן? והמפרשים גם עודים בזה. הפני משה וקורבן העדה שעשו עבודה מדהימה, כתבו איפור של כל הירושלמי. אבל הם בהקדמה שלהם תחלו לקרוא ולכתוב, הם אמרו, מטרה שלנו זה להראות שהתורה היא דומה. כן? ככה הם אומרים, אומרים את זה במפורש, התורה היא אחת. כן? לא אמרו אחת, אבל שהתורה היא דומה. ובראשונים זה פחות בולט, אבל גם יש מקרים שאתה יכול לחוש בזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה המקרה הזה, אם היה לו פה באמת נוסח או שהוא באמת הושפע, אני לא יודע, קשה לדעת. אבל זאת עובדה. ואנחנו צריכים לחיות איתה. אז זה כל מה שרציתי להגיד על החלק הזה של הסוגיה. עכשיו בואו נמשיך הלאה, כי אני רואה שהזמן שלנו רץ. אז אני...
טוב, משה, אז אתה מנסה לפתור את
הקושי הזה? תראה, אני אגיד לך, אני לומד ירושלים. אני כל מה שאני משתמש, במסכים, ורמב"ן, ומפרשים אחרים, אני חושב על כל המפרשים שקיים, אין כל כך הרבה, זה לא יאומן, אבל אין הרבה, כן? אז אני לא מנסה לבאר את המפרשים, אני מנסה להביא אותם, אני מנסה, יש לי מטרה אחת, למדתי מיהודי אחד, קוראים לו פרופסור פלוס, דוקטור פלוס, אני חושב שהוא, שהוא כתב ספר על הרמב"ן על הירושלמי, הוא הביא את כל הציטטות של הרמב"ן על הירושלמי, עושה עבודה מדהימה. סליחה?
פלורסייט,
כן. והוא אמר לי, המטרה שלנו זה שיהיה לנו בירושלמי דבר נורא, שאין לנו נוסח או פירוש שמתאים לנוסח. זה המשפטים שמשתמש, ואני גם אימצתי את האמרה הזאת. כל מה שאני מנסה להשיג זה דבר נורא פשוט. אני מנסה שכמו שיש לנו בבבלי נוסח ברור, ויש לנו פחות או יותר, הדיאלקטיה של הרשב"א של הבבלי ברורה, מתחיל קטע, נגמר קטע, על זה הוא מדבר, זה סיוע, זה קושייה, זה תירוץ. רבותיי ורבותיי, צריך להגיע אותו דבר, עכשיו אני לא פחות חשוב. ולעניות דעתי, לא רק אני חושב ככה, אין לנו את זה. ולכן המטרה שלי זה לא להסביר את הרמב"ן, ולא להסביר את הרשב"א, המטרה שאני משתמש בהם כטולס. צריך שאני מדבר, אומר את זה ככה, אבל זה נשמע קצת לא יפה, אבל בהייטק אנחנו אומרים את זה, נכון? זה בסדר. אז אני משתמש בזה כטולס. ולכן אני לא יודע איך לבאר את הסתירה הזאת, ואני נשאר איתה. אבל אני כן בחרתי לפרש את הירושלמי כפי הנוסח שלפנינו, אם, כיוון שיש לנו גם אור זרוע וגם תוספות ריד שאומרים ככה, וגם יש לנו את הנוסח של כתב יד ליידן, אני חושב שבמקרה הזה עדיף לאמץ לא לגרוס כמו הרמב"ן.
בבקשה. רבי יוחנן.
בארץ ישראל ככה, בארץ ככה. תשמע, יש כאלה מקרים, זה לא מקרה ראשון, זה גם לא מקרה, זה יש המון מקרים כאלה. ולכן יש גם תמיד, תמיד כשאתה רואה משהו בבבלים ואתה מנסה להסביר אותו הפלא ירושלמי, זה צריך להיזהר את זה בשבע עיניים. ויש הרבה פרשנים שניסו לעשות קווץ', אתה יודע, איכשהו להשוות בין הזה, לא פעם ולא פעמיים. אני חושב שזה נראה משום שהתקשורת פשוט, אתה יודע, היו רבנן יחותי שהביאו מסורת מכאן ומכאן, כן? אבל לפעמים, אתה יודע, כשמעבירים מסורת, אתה יודע, לא כתבו את זה. עשו את זה בעל פדלה, בסרים, כל אחד שם את... אנחנו, אני מקווה שמספיק, אני כבר לא בטוח, יש פה סיפור מאוד מאוד מאלף, לראות את ההבדל בין הבבלי לירושלמי, איך באותו סיפור, כל אחד מדגיש את הצד שלו. אז בואו נתקדם. עד רבלי, נכון? Okay. נכנס לעיר, תמי נכנס לעיר ומצעם שמחים, שמח עם העיר פני שלא אלא כמחניף להם. יש פה ברייתא מדהימה, זה גם ברייתא. עכשיו, הברייתא לא מובאת כעוד איזשהו מידע על התחום, כן? אדם נכנס לעיר, וכמובן נכנס פה לעיר שיש בה, שזה בימי אדם, הוא לא סתם נכנס לעיר, כן? נכנס לעיר מצעם שמחים, אנשים שמחים. שמחים במה? ביום אדם, מן הסתם, כן? ושמח עם העיר. הפתעה גמורה. יהודים שרים, פסטיבל המסכות, שרים לעבודה זרה, והיהודים מצטרפים. הביתה מפורשת, כתוב, לא? שמח עם העם. למה? כי זה, מבחינתו, זה יחס חברתי, לא אלא כמחניף להם. בוודאי לא מה, מכיר בעבודה זרה. הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה להיות מהחבר'ה. זה הכל. אתה
נעשה את זה. Christmas party.
כן. עכשיו, פה כתוב בעיר, צריך להיזהר פה אם הוא הולך לבית שלו. בכלל, אל תפסקו הלכות מהדמרות האלה, אני מבקש, כן? תיזהרו מזה, כן? אנחנו לא פוסקים הלכות, אנחנו לומדים. לומדים את המחשבות של חז"ל. לפסוק הלכות זה כבר יותר, זה כבר שלב אחר. אבל פה מדובר בעיר, הוא לא הולך לבית שלו, שהוא בית שלו זה כבר יכול להיות משהו אחר. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שוב, הברייתא הזאת לא מוזכרת בבבלי. לא מוזכרת בשום תוספת הזה. ברייתא שקיימת רק פה. אבל ראינו, היא מצוטטת המון ראשונים מצטטים אותה. ראינו רבה תוספות שציטט אותה. המון מצטטים אותה. מתוך מטרה להראות איזה שיקול. זה מדהים. אז תשאלו אותי מה הסיבה ש... אז אני חושב, אבל זה סתם ספקולציה שלי, אם זה ממש אפשר להתווכח. אני חושב שבגלל שמדובר כאן לא באיזשהו עסק כלכלי, אומרת, כמו טראמפ שלו, מה טראמפ היום אומר? כל דבר זה כלכלה וכסף. אז אולי באנלוגיה למה שטראמפ אומר, אני אומר נגיד גם פה. כשמדובר שהגויים יש לו עסק כספי, בהלוואה, במחירה, ואנחנו לא רוצים שלגוי יהיה עסק. כי עסק כספי עושה לו נחת, והוא חושב שעבודה זרה עזרה לו. אבל אם אתה רק מצטרף בין החבר'ה, אז זה לא, הגוי לא מבין את זה זה חברה. ספקולציה שלי, אני לא יודע אם זה נכון, אני רוצה פשוט לתת איזשהו הסבר, כי בכל זאת, אתה יודע, צריך להסביר איך זה יכול להיות שחזל את זה. לא, זה ההסבר שלי. ההסבר שלי הוא שבמשנה מדובר בעיקר על דברים כלכליים, דברים כלכליים נותנים רווח לגוי, ולכן ביום אדם אסור לעשות את זה, כי זה מביא להכרה בעבודה זרה. ככה מביא את הגוי להכרה בעבודה זרה. לעומת זאת, ושמח עם העם. אבל בכל זאת, זה די מדהים, זה לא נזכר, זה כמובן לא מובא להלכה בשום מקום. לפי הבנתי, זה לא... לא, אין איזה זכר בשום מקום לברייתא. כן? כי זה בירושלמי, ואתם יודעים, ירושלמי במקום אחר. אוקיי, בוא נעבור במהירות לסיפור, בעצם לקטע האחרון של, הנושא, של הסוגיה שלנו להיום, ואנחנו נלמד עכשיו קצת יותר ברצף את סיפור על רבי יהודה נשיא. חד דו כינר, זה שורה מספר 5, בסדר? שורה עכשיו אנחנו עוברים לדף של, של, דף של, ה, של הסוגיה. דף מספר 5, חד דו כינר, דו כינר אחד. מה זה דו כינר? דו כינר זה נציב רומי. אני מסתמך פה על מילונים, יש מילון שבמיוחד נחשב למילון טוב, כמו סוקל, לא משנה, מילון סוקל הוא דווקא מתרגם לאנגלית, אז פה יש לי קצת בעיה, אפילו אני מצלצל לעזרה, אז הוא עוזר לי לתרגם את האנגלית, אם האנגלית היא מתוחכמת מדי, אבל בדרך כלל אני מסתדר. אז חד דו כינר, נציב רומי, הוקיר לרבי יהודה נשיא, הוא חיבד את רבי יהודה נשיא. היו יחסים טובים, אנחנו יודעים את זה, שלבית הנשיא היו יחסים טובים עם, עם הנציבות. עכשיו, דרך אגב, רבי יהודה הנשיא הזה, חשוב מאוד לזהות מי זה רבי יהודה הנשיא. יש לנו רבי יהודה הנשיא, שהוא רבי המפורסם, ויש לנו אחר כך רבי יהודה הנשיא הראשון, נכדו, ונכדו של הנכד, רבי יהודה הנשיא השני. עכשיו, למה זה חשוב לזהות איזה רבי יהודה הנשיא מדובר? כי אנחנו יודעים שיש ירידת הדורות. כן? אם רבי יהודה הנשיא הוא היה, הוא לא רק היה איש מוסר ומתן גדול, איש ממלכתי גדול, אלא גם איש תורה גדול, כשזה יורד עליו בדורות, מתחילים יש ירידת מחיק ירידת הדורות. אז רבי יהודה הנשיא הנכדו עוד היה פוסק הלכות והיה זה. רבי יהודה הנשיא, הוא היה אפילו מתקן תקנות, רבי יהודה הנשיא הנכד של הנכד, זה כבר פה משגיחים על הנשיא הזה שיתנהג כמו שצריך. אז פה להבנתי, לעניות דעתי, זה גם, כנראה גם השתמשתי באחד המקורות, אחד האנשים שחושבים כך, יש פה מחלוקת, איזה רבי יהודה הנשיא הזה, בין החוקרים, ואני מציע לאמת שזה רבי יהודה הנשיא הנכד הנכד, כי אנחנו עוברים פה לפי הקטע שהוא בעצמו לא דרך להתנהג אז. אוקיי, אז חד הוא כינר, הוקיר לרבי יהודה הנשיא, חד דיסקוס. הוא כיבד אותו והביא לו, משום דבר שהוא רצה לכבד אותו, נתן לו דיסקוס. כן, דיסקוס, צלחת. צלחת, מה היה בצלחת? מלא דינרים, צלחת מלאה דינרים. עכשיו, יש לנו פה בעיה, כנראה שהוא הביא לו את זה בזמן שאסור היה לו ליהנות מזה, מן הסתם. מה עשה רבי יהודה הנשיא? נסב חד מינון ושלח לשער. הוא לקח מטבע דינר אחת ואת השער הוא יחזיר. עכשיו, אין לי מושג למה הוא החליט להחזיר את השער. אולי לא רצה ליהנות, אולי באמת הוא לא רצה, הוא אומר אני אשאיר רק אחד, אבל למה הוא אשאיר רק אחד? הוא יכול להחזיר את הכל, אז הוא יכול, לא היה נעים להחזיר הכל, אבל אם הוא מחזיר זה גם לא יפה. אולי הוא סתם מתוך סקרנות רצה להשאיר לו אחד. לא יודע, לא ברור לי למה הוא החליט להשאיר אחד. אפשר פה לתת הסברים, כל אחד ההסבר שלו, למה הוא החליט לשלוח את השער ולהשאיר אחד. ואחרי שהוא השאיר את האחד הזה, הוא שאל לרבי שמעון בן לקיש, מה לעשות? קיבל דינר. האם מותר לו להשתמש בזה? מה אמר לו רבי שמעון בן לקיש? יוליך נעל ים המלח. יוליך נעל ים המלח זה ביטוי שבדרך כלל מסמל אסור להשתמש בהנאה. מה שאסור להשתמש בהנאה, שמים בים המלח ו... אנחנו רואים, מושמן, מה שנקרא. זה הסיפור, סיפור קצר. עכשיו, אנחנו ראינו שבירושלמי, וזה ראינו גם שהפוסקים פסקו ככה, בירושלמי יש הבנה ברורה שבמכירו מותר, נכון? וגם עבר ונשא מותר. אז הירושלמי, אחרי שלמדנו למעלה, למדנו שזה מותר, זה שום הרי במכירו, הרי לשעבר. שימו לב לסגנון, סגנון אחר לגמרי, זה מה שאנחנו לא כך מכירים אותו. בואו נהיה קצת רגישים לסגנון, הרי במכירו, הרי בלשעבר, והקורא צריך להבין, זה סגנון, אין פה שום טעות, הרי במכירו, הרי לשעבר. מה זה לשעבר? בשירושלמי הוא לא אומר הרי בדיעבד, אצל ירושלמי בדיעבד זה לשעבר. זה כבר עבר, כן? אז זה הסגנון. הרי במכירו, הרי לשעבר. וריש לקיש אמר, יוליך נעלי המלך. אני לא מבין את הריש לקיש הזה. הוא בעצמו, בעצם הוא צמול בעצמו, זה לא נכון, זה רק בבבלי, הוא בעצמו. אבל כאן זה כולם מסכימים בזה, אז מה פתאום פוסק לרבי יהודה הנשיא משהו אחר? עכשיו, הגמרא ממשיכה כמו יהודים. במקום אותה לשאלה, מה יהודים עושים? שואלים עוד שם, או מביא מקרה אחר. אמר רבי אבאו, ואני, מספר סיפור שלא היה. לא שאלה לי רבן גמליאל, רבן גמליאל היה, כאן מדובר רבן גמליאל שהוא היה בנו של אותו, כנראה אותו בנו של רבי יהודה הנשיא שאליו אנחנו מדברים, נראה לי, כן? רבן גמליאל ברבי, כן? ברבי זה לא בהכרח, זה אחד הדברים הקשים שיש לנו בירושלמי, יש לנו הרבה פעמים בכתב יד, ריש עם קו, ואז אתם תמצאו בדפוסים רבי. אבל זה לא, לא, באחוז ניכר מן המקרים, זה לא רבי יהודה הנשיא שאנחנו מגילים רבי, כן? לא ניכנס כרגע לפרטים, אז זה שוב דוגמה, זה לא, יש כתוב כאן ברבי, זה לא מה שכיוון רבי יהודה הנשיא המוכר. לא בהכרח, כן? אולי כן, אבל לא בהכרח, כן? אז רם ליאל ברבי, מהו ללך ליריד? שאלו אותו אם אפשר ללכת ליריד. עכשיו, מה זה יריד? בקצרה, יריד, אתם גם בבבלי קצת נזכר, ובשל מרבה יותר לעומק, יש ירידים בארץ ישראל באותה תקופה. הירידים האלה, חלק מהם הם ירידים שמשמשים לבחירות, להכנסות של עבודה זרה, ויש להם מאפיינים של עבודה זרה, ויש ירידים שלא מאפיינים של עבודה. אז יש כאלה ויש כאלה. לא יודע באיזה יריד מדובר פה, אבל הוא בא ושאל אותו, האם מותר ללכת ליריד? ואמרתי לו, ואסרתי לו, אתה לא הולך ליריד, לא הולכים ליריד. ואתה, הרי למדנו בברייתא, הולכים ליריד. ולוקחים משם עבדים ושפחות. אז למה הוא אמר לו לא ללכת? הולכים ליריד. בשביל לקחת לקנות עבדים ושפחות. עכשיו, לא ניכנס כרגע לפרטים של היריד עצמי, כי זה נושא נורא רחב, אבל זה מה שהגמרא שואלת. מה הברייתא? ואז ריש לקיש אמר, עכשיו, שימו לב, אני שמתי פה 8 א', יש מקרים ספורים מאוד בירושלמי, ש... הירושלמי מוסיף עוד מילה, עוד איזשהו משפט, שהוא קוטע את הרצף של הסוגיה. זאת אומרת, הוא לא, וזה בבבלי יש יותר, כן? קוטע את רצף הסוגיה, ובעצם הוא לא תורם לנו, הוא אפילו קוטע לנו את חוט המחשבה, כשאנחנו חושבים על משהו, פתאום אומר לנו משהו שבכלל לא קשור לשום דבר, עכשיו, למה זה נכנס פה? להערכתי, בגלל שבירושלמי יש תופעות של דברים שבאים ביחד. יש המון המון העתקות בירושלמי שלפעמים אתה מעתיק יותר ממה שצריך, או כל מיני תופעות כאלה, לא ניכנס כאן כל הפרטים, אבל אני טוען פשוט בגלל שתמיד הברייתא שהולכים ליריד, תמיד בא איתה ביחד הדברים האלה של ריש לקיש. וזה פשוט בא כקופס, בבבלי זה מופיע, אנחנו רואים המון שם, לפעמים מעריכים נורא, מביאים המון 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 דברים עד שמגיעים לנושא, כן. אבל בירושלמי זה לא קורה הרבה, ופה זה קורה לעתים נדירות יחסית, פה זה קרה. אז ריש לקיש אמר, לא סוף דבר עבדים ישראל, אפילו גויים מותר לקנות. מי שקרא את החדש, אבל זה באמת טענה צדדית, נעזוב אותו. אז מה אנחנו רואים? מה עשה רבי אבאו? רבי אבאו? רבי אבאו סיבך אותה כמות, רק הוא אומר, גם אני עשיתי את אותו דבר. גם אני לא, בא אליי רבן גמליאל, וגם כנראה מבית הנשיא, ועשיתי את אותו דבר. אני למרות שעשרתי את מה שכולם מתירים. אז בעצם אנחנו הולכים באותו קו. בית הנשיא, אנחנו חכמים, מחפשים את בית הנשיא. סליחה?
לא השתנה.
ואז אומרת הגמרא, מהי קדום? מהי קדום זה ביטוי שמאוד מאוד אופייני לירושלמי, לא מופיע, לא תמיד נתקלתי בבבלי, גם לרגע לא תתקלו בבבלי, מופיע רק בירושלמי. מהי קדום, בדרך כלל, יש המון דוגמאות לביטוי הזה, יש לו כמה אופנים, אבל המאפיין הכי בולט שלו, זה כשמגיע מצב שבו אנחנו לא יודעים מה לעשות, כן? מצד אחד יש לנו הלכה, כיוון אחד, מצד שני יש לנו כיוון שני, נו, אז מה שנקרא, מה תכלס? מה ייקחו? מה עושים? מצד אחד אנחנו יודעים, הרי במקירו הרי לשעבר, מצד אחד אנחנו יכולים ליריד, מצד שני פסקים אחרת, אז מה יקדון? איך נסביר את הסתירה הזאת? אז מה יקדון זה בעצם פתיחה, בעצם הוא לא נותן לנו את המאמציה החדשה, הוא רק אומר לנו, תשמע, עד עכשיו הייתה איזושהי סתירה, אני עכשיו הולך לבאר אותה. מה היא קדום? איך נבאר את הסתירה? וזה פתיחה, זה הכל. עכשיו, עונה הגמרא, טוב, אנחנו לא נספיק להשוות את זה לבבלי לצערי, אבל לפחות נגמור את ה... רבן גמליאל אדם קטן היה, ככה הגרסה שלפנינו, הוא ביקש רבי עקיבא לגודרו. רבי אבאו, הוא ביקש רבי אבאו לגודרו. אבל רבי יהודה הנשיא, אדם גדול היה. הוא ביקש ריש לקיש לגדור הדבר. אז יש לנו בעצם מה שהירושלמי אומר, לא נהגו פה לפי הלכה הפשוטה. פה עשו גדרים, איסורים, עשו פה איזשהו פסיקה שהיא לא בדיוק לפי הספר, אלא פסיקה שמתאימה למקרה הספציפי, כי רצו לגדור גדרים. לרבן גמליאל, בגלל שהוא אדם קטן, רצו לגדור אותו באופן אישי, וריש לקיש לא רצו לגדור אותו, הוא אדם גדול, אפשר היה להתיר לו את המטבעות האלה, אבל בגלל שרצו לחזק את האיסור בעם, אז אמרו, תשמעי, אדם כזה גדול מקפיד לא להשתמש, זה יכול לבוא מסר לכל הציבור. זה עכשיו השלב של הגמרא. עכשיו, דרך אגב, אנחנו ניכנס לזה עכשיו, כי אין זמן, אבל יש גרסה שאומרת פה אדם גדול, לא אדם קטן. באור זרוע, בעשר אלף, אתם תראו שגורס אדם גדול, והוא גם משנה פה את כל הגרסה. אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה נמצא בעשר אלף, מי שירצה יהיה אין אחר כך. תרשו לי רק להגיד עוד משפט אחד בכל זאת על הבבלי. בבבלי יש לנו אותו מקרה, אתם רואים אותו ב-5 אלף, אתם למדתם אותו כבר, אני אקרא אותו ממש במהירות, ההוא מינה דשדר לדינר כסרנה, שדר לו דינר של כסר, כן? לרבי יהודה הנשיא. מתי זה היה? ביום עדו. ההוא מינה דשדר לדינר כסר לרבי יהודה הנשיא ביום עדו. שלח לרבי יהודה הנשיא כסר דינר ביום עדו. הווה יתיב ריש לקיש לקבל, היה שם ראשון ריש לקיש. כן, מאוד דומה. אמר, איך יעבוד? איך אני אעשה? זה רבי יהודה הנשיא אומר, הוא תלמיד חוכם. כאן הוא מופיע כתלמיד חוכם. לא, הוא שואל שאלה אם... יודע, יש מי שבא לשאול רב, ואומר, מה לעשות? ויש מי שבא לרב, לא, תשמע, הייתי בארוך השולחן ככה, הייתי משנה ברורה ככה, סנורי ככה, סנורי ככה, מה אתה מציע לי לעשות? זה ככה שואל תלמיד חכם, נכון? אז זה ככה רבי יהודה הנשיא, ככה הוא מופיע פה. איך יעבוד? אשקלי, אז ילומד. אם אני אקח את זה, אז הוא ישר יודע לעבודת כוכבים. לא אשקלי, אבל אם אני לא אקח את זה, אז יהיה איבה וכעס. אמר לריש לקיש, טול וזרוק אותו לבור בפניו. עכשיו, בואו נאמר את זה, שני משפטים על ההבדל בין שתי הבעלים בירושלים, ונסיים בזה. קודם כל, אתם יכולים לבוא ולהגיד שאין מה להשוות. יכולים לבוא ולהגיד, יש פה שני סיפורים שונים לגמרי, זה לא אותו אירוע, אל תנסה לאלץ אותם שזה אותו אירוע. אפשרי, אי אפשר להוכיח שזה אותו אירוע. לא יעבור משהו, אפשר להגיד שיש סיכוי רב, אבל אפשר להוכיח את זה לחלוטין. בעיניי, כיוון שמדובר כאן ברבי יהודה הנשיא, כיוון שמדובר כאן במטבעות, כיוון שמדובר כאן בריש לקיש, אז יש להניח שזה אותו אירוע. עכשיו שימו לב, הבבלי לא מתייחס לזה בכלל כמקרה של דיעבד. הבבלי דן את זה ואומר, הבבלי אומר, דן את זה כלכתחילה, ואמר לו ולפי הבבלי בעצם אין פה שום גדר ושם פה שום דבר. לפי הבבלי פשוט נהג לפי ההלכה שצריכה להיות. הירושלמי מביא את זה כגדר, שבעצם לפי הירושלמי הוא יכול היה ליהנות מזה בכלל. אז אתם רואים שהסיפור הזה, כבר בסיפור אנחנו רואים, שבסיפור, אם אמרנו מקודם שהבבלי פוסק שעבר ונשא אסור, אז אנחנו רואים שהסיפור לפי הבבלי ממשיך את אותו קו, כן? שכיוון שזה אסור, אז עכשיו דנים מה אסור אותה. לפי הירושלמי, ראינו שזה מותר לחלוטין, אז פתאום הסיפור מקבל תפנית אחרת, הדיון בסיפור מקבל תפנית אחרת לגמרי. בעצם הדיון בסיפור לא הלכתי לסיפור, אלא בסיפור הסיכום, המסקנה היא גדר. כן? שלא לדבר על זה, שבבלי הוא זורק את זה בפניו. בירושלמי בכלל הגוי לא נמצא במסע ומתן הזה. זה סיפור אחר שצריך לחשוב למה זה. אז אני חייב לסיים פה, כי אני רוצה לסיים בזמן. אז אני אומר שאפשר לקחת את הסיפור הזה ולנתח אותו רק כשעצמו עושה שיעור שלם, ולנתח אותו לראות מהם ההבדלים. אבל אנחנו רואים, במעט שהספק, במשפט אחד שני שהספקתי להגיד, ראינו שיש בסיפור מאפיינים שונים לפי המדבר בירושלמי, וכל אחד יכול לאמץ מה שמתאים לו, את הבבלי, את הירושלמי, את שניהם ביחד, סינתזה וכו' וכו'. כל טוב לכם.
תודה רבה.